עכשיו אנחנו עם צמד הפרשנים, אבי גרינצייג, ישי כהן, שלום לכם, ערב טוב. טוב, פסקת ההתגברות על סדר היום, אומר כאן פרופסור דניאל פרידמן, אין שום סיבה שלא, הייתה הכרעה גם על דרי, כל כך הרבה אנשים תמכו בו, לא שאלה משפטית בכלל. אבל כשאני חוזר לפסקת ההתגברות, מה קרה לנתניהו? פתאום נתניהו הישן והמוכר, שמגמגם, שלא החלטי, לא נחרץ, או שהכל רעשי רקע למשהו אחר.
תראה, אני חושב שזה משחקי מסע ומתן. זאת אומרת, נתניהו בסך הכל רוצה לשמור קצת על תדמית הממלכתי, אולי לא מגן המערכת, כי בסך הכל הוא רץ על הטיקט הזה של מי שבא לתקן את המערכת. אבל יחסית זה שכאילו מאזן את הקיצוניים כביכול בממשלה, אז הוא משחק את המשחק של הנה מכריחים אותי לעשות את זה, אז כן אני עושה את זה.
מה זה קיצוניים בממשלה? אנחנו מדברים פה על משה גפני.
רגע, אני רק רוצה להשלים משהו אחד. רק להשלים משהו אחד בהקשר הזה. פסקת ההתגברות בסוף היא רק סעיף קטן. רפורמות במערכת המשפט יש בערך 5-6 רפורמות הרבה יותר משמעותיות. והפחד שלי זה פחות הסיפור הזה, כמו השאלה האם נתניהו ערוך לעשות את הרפורמות היותר קשוחות. כי פסקת ההתגברות, אני יוצא מנקודת הנחה שתהיה בפנים, והוא יעשה אותה והכל בסדר.
אבל אתה רואה שכרגע הוא מתנגד. הרי זו עובדה, בגפני שנפגשת ביום ראשון.
כן, אני חושב שזה טקטיקה לצורך
מסע ומתן. מה זה לצורך מסע ומתן? אין לך פה עכשיו אפשרויות אחרת, אין לך קואליציות אחרות ואין לך שותפים אחרים. אתה יודע שגפני הוא חלק מהקואליציה, אתה יודע שש"ס הוא חלק מהקואליציה. ולכן כשהוא מבקש ממך גפני באותה פגישה, מנתניהו כמובן, ידידי, בקווי היסוד, אתה רוצה מסמך אחד של הסכם כדי להיכנס להרכיב קואליציה ואחר כך נרד לכל הרזולוציות, אין בעיה, אבל במסמך הזה אני רוצה שיהיה את פסקת ההתגברות ברוב 61. נתניהו לא מתכוון לזה כרגע.
לא, אישי, אני לא מתכוון שהוא בטקטיקה שהוא שוקל אופציות אחרות.
אני חולה לך שאין פה משא ומתן אמיתי, כי אתה לא באמת במידה של
משא ומתן. אני אסביר, הכוונה היא לא טקטיקה, אני זוכר משא ומתן שיש לו ממשלה חלופית בצד ומתלבט ביניהן, אבל בכל משא ומתן יש איזה כמות מסוימת של דרישות שהשותפות יכולות לדרוש, וזה עדיין נגבל.
אבל זה העניין, אבי, שאף אחד לא רוצה לדבר בכל הדרישות ולרדת לרזולוציות, זה העניין, כרגע כולם מדברים על נקודה אחת שיש מסמך של קווי יסוד, שבו יש את העניין של פסקת ההתגברות ברוב 91. אומר גפני בלי זה, אני לא יכול להבטיח שום דבר, אומר גפני, בלי המסמך הזה אני לא יכול להבטיח שום דבר בהקשר של דת ומדינה כבג"ץ יתערב. ואתמול הייתה את הפגישה עם כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ עם חברי הכנסת של אגודת ישראל, שהוא אמר להם אין כניסה לקואליציה בלי פסקת ההתגברות בקווי היסוד. נתניהו יכול לשחרר הודעה, זה יקרה, נגמר הסיפור, האירוע נגמר בשנייה, למה הוא מושך את זה כל כך הרבה זמן?
אז אני אומר, שוב, הוא הרוויח מזה שני דברים. אחד, הוא מוצג כמי שניסה לאזן או יחטפו אותו לעשות את זה לצורך העניין. הדבר השני, הוא כבר נותן לגפני וסמוטריץ' כביכול הישג.
למה הוא רוצה להיות מוצג ככה?
אוקיי, הנה, אתם צריכים להגיע, רגע. גפני וסמוטריץ' צריכים להגיע לבוחרים ולהגיד להם, הנה, הבאנו כמה הישגים במסע ומתן. הוא אומר להם, הנה, כבר סיפקת לכם איזה וי ראשון, אז תורידו ברשימה, אתם יכולים להוריד לכם קצת העומס, את רשימת הדברים שרציתם להוציא ממני. זו טקטיקה פשוט מאוד פשוטה במסע ומתן, לא חושב שמלכתחילה נתניהו חשב שמישהו יוותר על זה בכלל.
העובדה שנתניהו אומר, או אנשיו אומרים, כן.
בצד ובשפחה, אני יותר מודאג ממה שאומר אבי, ואני מסכים איתו, שיכול להיות שנתניהו רוצה להורות לציבור הישראלי ולמערכת המשפט, ולתקשורת אני מתון, אבל הקואליציה שלי מושכת לימינה ולקיצוניות במרכאות, ולכן אני חייב ללכת עם זה.
איזו קיצוניות, על איזו קיצוניות מדובר כאן? 64 ח"כים בקואליציה הזו, רוב ברור וגדול מול 46, לא צריך לגמגם ולא למצמץ ולא לפחד מאף אחד, לא לעשות את מה שצריך לעשות, ויש כאן 63 אנשים שאומרים, אין בעיה, בוא נתקדם רק ביבי.
נראה לי שאתה משכנע, אתה משכנע את המשוכנעים, לא נראה לי שאני ואיש איתו מטילים ספק בעניין. הנקודה היא באמת לגבי נתניהו, האם הוא עדיין בא ואומר, אני רוצה גם אצל 56 מנדטים אחרים לשמור לי מניות.
אבי, הכותרת האמיתית של הסיפור הוא בו, זה הדאגה בסיעות החרדיות, בעיקר ביהדות התורה, כי בש"ס די שומרים על שתיקה בנושא, זה שנתניהו יהפוך הכחלון של הממשלה, ובכל נושא ינסה למתן את חברי הכנסת, וזה החשוב.
הוא ינסה, אבל עדיין יש רוב בלעדיו, גם אם נתניהו ינסה למתן את מישהו ירצה, בסוף הוא אצבע אחת מתוך 64.
כן, אבל בצד, בואי, איפה, צריך להבין רגע, תדע מה, פתחנו עם זה את השיחה. יש הרבה מאוד רפורמות הרבה יותר משמעותיות מפסקת ההתגברות. יש את הנושא של עילת הסבירות שצריך לצמצם, וזכות העמידה שמדובר על לקצץ אותה. אני כבר לא מדבר על מינוי השופטים ופיצול תפקידי היועמ"ש, וכל הדברים האלה הם דברים מהותיים שלימין יש הזדמנות כמעט חד פעמית כרגע לעשות אותם, ובאמת לשנות את כללי המשחק למקום טוב.
אני יכול לומר את זה עוד פעם בוודאות, כאילו לא על בסיס הערכה, גפני המסר שלו לנתניהו חד משמעי, בלי פסקת ההתגברות בקווי היסוד, אני לא מצטרף לקואליציה, תקים קואליציה,
אני לא מצטרף, פסקת ההתגברות היא נושא
יחסית הכי שולי. גפני לוקח את הסיפור, אבי, גפני לוקח את הסיפור למקום שנתניהו מפחד מביקורת, וגפני אומר היום, באחד הצהריים, בשיחות עם מקורביו, אני הפסקתי לספור את התקשורת. אם הם מפחדים שיתחזו, אני לא
מפחדים. אגב, ינון לזכותו של גפני שהוא עקבי, הוא אמר את זה גם לפני הבחירות. הוא אמר את זה, אגב, מהרגע הראשון אני אזכיר לכם...
מי אמר שהוא לא ספר את התקשורת, גפני או נתניהו?
הוא אמר, אנחנו נשב בממשלה, אני מזכיר לכם, גפני אמר את זה יום אחרי שפיזרות הכנסת, הוא אמר, אני אשב רק בממשלה שתתחייב לי על פסקת התגברות. הוא אמר את זה ברגע הראשון,
והוא עקבי בנושא. לפני רגע אישה אמר ציטוט, של מי אמר את הציטוט שהוא לא ספר את התקשורת?
של... גפני אמר את זה היום אחר הצהריים.
אני שמעתי את זה, אני שמעתי את זה מנתניהו. אני שמעתי את זה באוזניי מנתניהו בעצמו לפני חודשיים. לא לספור את התקשורת, מה אכפת לנו מה הם אומרים?
אני חושב גם אני וגרינצייק שמענו את אותם טקסטים בחודשיים האחרונים מנתניהו ברעיונות ושלא ברעיונות.
נכון, אני מדבר על לא ברעיונות.
כן, אבל אתה מדבר לפני הבחירות ויש תמיד את אחרי הבחירות כידוע. ואני רק רוצה לשקם בנקודה אחת, כי פסקת ההתגברות זה גם אישי וגם זה, כולם מסכימים, אני חושב שזה יעבור בוודאות, אבל דווקא פסקת ההתגברות לא בטוח שזה השוס הגדול, זאת אומרת, המאבק מול מערכת המשפט הוא הרבה יותר רחב אגרסיבי.
אומר כאן פרופסור דניאל פרידמן, צריך לשנות את חוקי היסוד, לא פסקת התגברות.
הנציגים החרדים, הסיפור של פסקת ההתגברות, זה הסיפור שעליו יקום ויפול דבר, כי בלעדיו הם לא יכולים לחוקק לא חוק גיוס, לא חוק גיור, לא מתווה כותל, כל דבר שהם יחקרו בגץ יתערב, הם חייבים את פסקת ההתגברות, בלי פסקת ההתגברות, לא שודא כל החוקים האחרים.
וצריך עוד כמה דברים חוץ מפסקת התגברות, לדרוש ולקבל כל מה שמגיע לנו בדין, כי אנחנו אזרחים שווי זכויות, בגדול. לא בקטן, לא פירורים, לא בכאילו, אלא כל מה שמגיע לנו בתוכניות ארוכות טווח.
הדבר אחד נתניהו כבר הסכים גם בשיחות שלו עם גפני ודרי, זה ששר האוצר שיכנס לתפקידו, מי שזה יהיה, אם זה ישראל כץ, אם זה ניר ברקת, אם זה אלי כהן, ביום הראשון שלו הוא חותם על צו לביטול המיסים על החד פעמי והשתייה המתוקה, ומי שיכנס לתפקיד שר התקשורת, ביום הראשון שלו חותם על ביטול רפורמת הסלולר של יועז הנדל. אלו דברים כבר מוסכמים שנמצאים כאילו אפילו...
נדמה לי שביטול הרפורמה הזו היא קצת מעבר ל...
אלה דברים שהפכו לדגלים, אבל הרבה יותר חשוב מאשר בינינו, הרבה יותר חשוב מהחד פעמי השתייה המתוקה, למשל הנושא של השוואה של בסיס הזה, להכניס לבסיס התקציב, לנושא של החינוך החרדי אחת ולתמיד,
חינוך החרדי, עולם הישיבות, ולעשות השוואה, ולבנות ערים חרדיות, הרבה דברים צריך.
נכניס לבסיס התקציב, אתמול אני מפרסם בערב, ש... דרי, הרי אנחנו יודעים שהוא מתרחק מתפקיד שר האוצר, עם כל הדיווחים והתידוחים, אני יודע שהוא מתרחק מתפקיד שר האוצר, אבל מה שכן עולה על הפרק בימים האחרונים, בצרחות ביממה האחרונה, שדרי יחיין כשר הפנים פריפריה נגב גליל, אבל חבר כנסת מטעם ש"ס יחיין כשר במשרד האוצר, סגנון
של בדגם של איציק כהן?
הוא יהיה אחראי על כל תקציבי המגזר החרדי, והפרויקט שלו יהיה בשנתיים הקרובות להכניס את כל הנושאים של תקציבי המגזר החרדי, חינוך וכו'.
זה מענה לרשות החרדית שהקים בשעתו מקלב?
הרשות אפשר להתלבש על התסקית, על אותו שלד של הרשות החרדית בזמנו. אבל יש פה עוד נקודה, כי בוא נסתכל רגע, אם נקבל פרופורציות מהממשלה האחרונה, קח את תקווה חדשה. שהחזיקה, עם שישה מנדטים, החזיקה את משרד המשפטים, סגנות ראש הממשלה, משרד השיכון, משרד החינוך, המשרד לענייני ירושלים ומורשת, ועוד איזה סגן שר ואיזה ועדה או שניים. אז אני חושב שהסיעות החרדיות אולי לא צריכות, אתה יודע, לפתוח עיניים עד כדי כך גדולות, אבל הן לא צריכות להתבייש לבקש עוד איזה תיק שחשוב להם, אם זה תיק הרווחה, אם זה תיק החינוך, אם זה סגנות ועוד איזה...
הדרישה של דרי מנתניהו זה ארבעה תיקים, כאילו ארבעה שרים יותר נכון, לא ארבעה תיקים, ששם יש את דתות, רווחה שככל הנראה הם יקבלו ללך ליעקב מרגי, זה אנחנו כן יכולים לומר, דתות ושר במשרד האוצר. וכמובן רשות ועדת הפנים.
טוב, גם אתה כמה הממשלה הזו קמה? תאריך יעד יש?
אפשר להניח שתוך שבועיים שלו.
בנימין נתניהו.
אני מניח שהוא לא ימרח את הזמן, גם אם זה לא יהיה ממש, אתה יודע, יום אחרי הנשיא, זה לא ייקח הרבה זמן.
מתי הוא יאמר עלה בידי? זוכרים את הסיפור של העלה בידי לפני שנה וחצי? נמתין לזה יותר.
אנחנו זוכרים את ההבטחות של בנט שנה שעברה אחרי שהתקציב עבר, שכעת יש לו ממשלה יציבה לשלושה שנים לפחות.
כן. טוב, נקווה שהפעם באמת יש. משפט אחרון, כן?
דודי אמסלם מכחיש היום שהוא רוצה תיק אחר או תפקיד אחר מלבד משרד המשפטים. אני כן יכול לומר שאחד מראשי הסיעות החרדיות דוחף לכך שאמסלם ימונה ליו"ר הכנסת.
פורסם כאן הבוקר בכל חי, דוד חכם פרסם את זה הבוקר, אבל אמסלם פרסם הכחשה אחר הצהריים.
זה פשרה, אני מספר, לפני אחרי אני אומר, למרות ההכחשה, אחד מראשי הסיעות החרדיות דוחף לשם, אחת הסיבות המרכזיות, הוא אומר, אנחנו צריכים לתת תשובה, מה היה לנו בשנתיים, שנה וחצי האחרונות עם מיקי לוי, איך שהוא התנהל גיטנו, אנחנו צריכים לתת להם אחד בשפה שלהם, שיודע לדבר איתם, וכל תמונה שיהיה להם, נביא להם ארכיון הכנסת.
לא דעתי תשמע, ממש לא נכון להתנהג בצורה הזו שהם התנהגו, צריך להתנהג בצורה רגועה לחלוטין, להתעלם מהאופוזיציה, להתעלם, לא לענות להם, לא להגיב להם, ולא לתת לדודי אמסלם לעשות את זה, כי הוא יעשה את זה בכל רעש גדול, כולנו נהנה, אבל זו לא הדרך. זו דעתי. כן, אבי, משפט אחרון?
אני חושב רק שכל מי, כמו שאמרת, כולנו נהנה, כל מי שעקב אחרי הכנסת בשנה האחרונה, כמעט מייחל לראות את אמסלם בתפקיד הזה.
טוב, דקו מהסתכלות אחרת. אבי גרינצייג, ישי כהן, תודה לכם, ערב טוב.
תודה לכם.